כל חי אונליין 93fm.co.il
מפנים בנושא חוק הכותל שיזמה תנועת ש"ס. עם תום הפגישה הודיעו המשתתפים כי בכוונתם להמשיך ולהיוועד בנושא עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום ראשון הקרוב בפורום ראשי עשיות. כתבנו איתי קדסי מציין כי בפגישה השתתף גם רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ'. שר האוצר משה כחלון חתם אחר הצהריים על צו המבטל את המיסים על יבוא נעליים שעמדו על 12%. הצו נחתם במסגרת תוכנית נטו משפחה, הוא ייכנס לתוקפו עם פרסומו ברשומות. כתבנו לענייני כלכלה צבי טסלר מציין כי הצו יוגדר כהוראת שעה עד ל-31 בדצמבר 2018. שיפור ניכר חל הערב במצבה של הפעוטה בת השנתיים מהגליל העליון, שהועלה ביום שני מחומר הדברה שבאה איתו במגע. הפעוטה מאושפזת במרכז הרפואי זיו בצפת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קבל היום על היחס לו הוא זוכה בתקשורת ואמר, אין אף פוליטיקאי בהיסטוריה שהתייחסו אליו גרוע יותר או בפחות הוגנות ממני. ועדת המודיעין של הסנאט פנתה ערב לראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי, וביקשה ממנו להעיד בפניה, זאת לאחר שאתמול דווח כי הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פנה לקומי בעבר וביקש ממנו לסגת בחקירתו של יועצו לביטחון לאומי לשעבר מייקל פלין. תחזית מזג האוויר, מחר עלייה במידות החום, יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה המהדורה המרכזית כאן ברדיו כל חי, העורכת הראשית אסתי פלד על הביצוע הטכני מנדי אור, ואנחנו מנסים תוך כדי השידור הזה בשעה הקודמת לקבל עוד תגובות שקשורות למה שהתרחש שם בהרצליה בעקבות השיחות ששוחחנו קודם, ואם במהלך השידור הזה נקבל תגובות גם משרד החינוך וגם דברים אחרים שנאמרו כאן, אנחנו נפרסם אותם מיד. עכשיו לעניין אחר, 40 שנה למהפך דאז, כאשר מנחם בגין עלה לשלטון לראשונה מפלגת ימין, אחרי שלטון המערך הארוך מקום המדינה, יום בהחלט היסטורי בפוליטיקה הישראלית, בכלל במסדרונות הישראלים, המדיניים, הביטחוניים, הפוליטיים, הכל השתנה באותו יום. ודווקא מנחם בגין הוביל את ישראל לשלום עם מצרים, אחר כך ההיסטוריה כבר ידועה. מה קרה מאז, ב-40 שנה הללו לליכוד? האם זאת אותה מפלגה שעשתה אז את המהפך? האם היא השתנתה והכן היא השתנתה? אנחנו לצורך השיחה אולי קצת על ההיסטוריה הזו, משוחחים הערב עם דן מרידור. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
שעבר מזכיר הממשלה, ממשלתו של מנחם בגין, וגם שר בממשלה וחבר כנסת והרבה מאוד שנים בפוליטיקה הישראלית, חבר בליכוד, פרשת מהליכוד, ואני ככה רוצה לשאול אותך, האם המהפך ההוא והרגע הדרמטי הנצור בליבו של כל מי שהיה אז וזכר את המילים של חיים יבין, המהפך, האם הרגע הזה בכלל רלוונטי להיום? האם משהו ממנו נשאר?
לפני 40 שנה הדמוקרטיה הישראלית הפכה להיות דמוקרטיה מלאה. באיזה מובן? עד אותו מועד הייתה מפלגה אחת ששלטה, העם הלך לבחירות, בחירות סופיות, תעמולה, אבל תמיד נשאר אותה מפלגה בשלטון. והייתה תחושה שאין חשש, לא חשוב מה יעשו, יישארו בשלטון. לפני 40 שנה, באותו ערב בלתי נשכח, כאשר התברר שתנועת החירות, הליכוד, מנחם בגין מגיעים לשלטון, מה שנראה בשבילי ובשביל אנשים כמונו שיגדלו בתוך העולם הזה כחלום שמתגשם, מאותו רגע כל ממשלה יודעת שאפשר להחליף אותה. לכן יש בכך מצד המהות של הדמוקרטיה נקודת מפנה חשובה בביסוס הדמוקרטיה הישראלית, במובן זה שהרוב יכול להשתנות. יש מצד שני נסיגה בדמוקרטיה. מנחם בגין תמיד הקפיד לקרוא לתנועת הליכוד שהוא הקים אותה, כך קוראים לה בשמה, תנועה לאומית ליברלית. לא מחנה לאומי, לא תנועה לאומית, לא רק ליברלית, המיזון בינלאומי ליברלית, מילים אחרות. העניין הלאומי, הפרויקט הציוני שהוא עיקר חיינו, כולנו, את הדור הזה והדור הקודם, מהפכה הגדולה שעשינו, אבל גם הפרט, האדם היחיד, הדתי, החילוני, הערבי, היהודי, בסוף כל המדינה והחברה נועדו לשרת אנשים ולא הפך. ולכן מנחם בגין, כשעלה לשלטון, היה ראש הממשלה שיותר מכל אחר דרש לכבד את בית המשפט העליון, לתת לו אפשרות לבטל חוקי כנסת כשמצפרים את זכויות האדם היסודיות, אסר על השירות הביטחון הכללי לענות אסירים בכל מקרה, לא חשוב מחבלים או לא מחבלים, דרש לשמור על הדמוקרטיה ועל המגבלות של הממשלה. ההיבט הזה של הדמוקרטיה, זכויות אדם, חופש הדיבור, זה לפי דעתי אנחנו נמצאים פה בנסיגה בשנים האחרונות.
אז אני רוצה לשאול אותך, דן,
במובן זה היה באמת שינוי לרעה.
אז אני רוצה לשאול אותך, האם השינוי לרעה הזה לא התרחש גם בעקבות המציאות שהשתנתה ב-40 שנה? הרי עברנו כאן אינטיפדות, ועברנו הסכמי שלום, ואת הסכמי אוסלו. אולי גם הדברים הללו הבשילו את העם בישראל לקיצוניות יתר, גם מהצד הימני וגם מהצד השמאלי. והמפלגה שהייתה אמורה להיות מרכז, שזאת הליכוד דאז, גם היא נוטה קצת אחרי אותו קבוצה קיצונית, וכבר לא ממש מרכזית היום.
קודם כל, לפני שאני אלך רק דבר פיקנטי, אבל משמעותי, בגין תמיד אמר, אני לא ימין. תמיד היה חוזר על זה, אנחנו לא ימין, אני בעד זכויות אדם, בבית משפט, בעד, אני לא שייך לאחרון הגדול, אבל נניח לזה, אני מדבר על המילים אלא על התוכן. אני רוצה לטעון טענה הפוכה משלך. בימים ההם, אני זוכר אותם נסב, ישראל הייתה בסכנת קיום. סכנת קיום של השמדה. מלחמת ששת הימים, שזכיתי להשתתף בה כטנקיסט בחטיבה 7 בסיני, מפקד טנק אז, הייתה מלחמה שכולם חששו, גם ידידינו וגם ידידינו, שישראל לא תתקיים. שנים אחרי זאת חיינו את החרדה שאנחנו מוקפים אויבים ויש סכנה אמיתית, ולכן במצב כזה פחות קל לשמור על דמוקרטיה. היום, כאשר לפני 40 שנה התחיל תהליך השלום של מנחם בגין עם סאדאת, מצרים יצאה ממעגל המלחמה. חי ירדן היא ידידה ובעלת ברית שלנו ממש. סוריה, הצבא שלה, השמיד את עצמו ולא מאיים יותר. יש לנו בעיות, לא שאין, חיזבאללה, חמאס, אבל זה סוג אחר גם עד היום. מצבנו דומה, היום אנחנו 6.5 מיליון יהודים, 8.5 מיליון אזרחים, מדינה חזקה, אולי, אני אומר,
כלומר, אתה אומר, מצבנו הרבה יותר טוב מאז, ואם אז...
הביטחוני, הכלכלי, הציונות, זה סיפור הצלחה שאין דומה לו, באמת אין דומה לו.
אבל דבר אחד...
היום צריך להיות הרבה יותר נינוח, ויותר מכבד, ולא מי שניצח, אתה יודע, פעם צ'רצ'יל אמר, עם ויקטורי מגנונימיטי, ניצחת היה רחב לב.
כן.
אנחנו ניצחנו במאבק הזה, צריך לשמור, לא פוקחים דבר מובטח, ולכן שמירת הדמוקרטיה, זה אחד ההצלחות הגדולות של ישראל, באמת במנחם בגין פה יש תפקיד היסטורי, שגם תוך יצירת עם, אומה, מדינה, מלחמה על הקיום, שומרים על ערכים דמוקרטיים, ליברליים, זה היה, הייתם רק קוד הגנטי של בגין, מה שהוא קרא לאומי ליברלי.
תגיד, אולי מה שהשתנה זה הפטריוטיות, הרוח שהייתה אז. אנחנו מדברים על ששת הימים ומסתכלים על היום. אז הייתה אחווה כזו בעם, הקוטביות הייתה פחותה, פערים יותר מוחלשים.
קודם כל, תראה, אני חושב שהפערים בציבור, התחושה של ישראל אחת וישראל שנייה, הפערים הדתיים, אני לא בא אחד לעשות חשבון היסטורי, היו הרבה יותר גדולים אז. דווקא מנחם בגין בהיבט הזה איחד רבים מהשבטים שירגישו שהם לא בדרך
זה בקטע הדתי, המזרחי, אתה צודק, אבל...
המזרחי זה גם דתי, גם דתי חילוני. התחושה שאנחנו אחד או עם אחד יותר חזק, במובן מסוים אתה צודק בזה, שאז הייתה סכנת קיום באמת אמיתית. היום אנשים מרגישים יותר נוח בצדק, ואני גם שמח על זה. שאנחנו לא בסכנת קיום, כלומר, צריך להיזהר שאני אומר את זה, יש עוד איראן, יש עוד חיזבאללה וחמאס ודאעש, אנחנו לא הגענו ללמוד המשיח, עדיין צריך לעבוד, אבל בסך הכל אתה מסתכל על הגרף הזה, הגרף הוא בעלייה מסחררת ויפה, עם בעלות שצריך לפתור אותה, אבל אני לא בממשלה היום, כי אני לא מסכים עם מה שקורה היום בנושא.
כן, אם אתה היית היום בליכוד, היו מחזירים את הסטיקרים משנות ה-80 של דן השמאלן, זה כבר לא הליכוד.
תראה, קודם כל אני עדיין חבר ליכוד, אבל זה לא השאלה, אני רוצה לומר לך את הדבר הבא. היום... אם אתה תגיד, או אם אני אגיד, כמו שאני אומר, את המילים דמוקרטיה, זכויות אדם, שלטון, נכון, אתה נחשב שמאלן, נכון? זה מצייג אותך. אלה מילים שתמצא בכל נאום של מנחם בגין. מה שקרה זה שהליכוד עזב את הדרך הזאת. אבל אני לא בא בטענות, הדברים השתנו, מנחם בגין הציע הצעה מסוימת, היום יש עולם אחר, הדברים השתנו גם המדיניים, ביטחוניים, הכלכליים, ואי אפשר לעמוד על נוסחות מדויקות ולעמוד דום, אני מקבל. אבל מערכת הערכים, התפיסה היסודית, הציונית, העמוקה, והדמוקרטית העמוקה, לא צריכה להשתנות. היישום שלה יכול להשתנות, ואני חושב שזה לא נובע מהתנאים החיצוניים, זה נובע ממה שקוראים הנהגה. תראה, אדם לא נולד, אנשים לא נולדו טובים. אנשים, איך כתוב, יצר לב האדם רע מנעוריו, פרשת נוח קראנו את זה. ולכן אנשים, כשאתה לא אומר להם, ולא אומר, אל תעשו כך, כך לא מדברים. לא גזענות, ולא תקיפת הזר, אלא ואהבת את הגר. זה כל מה שקראתו אצלנו במסורת היהודית, שהנהגה מחפשת בסקרים מה לומר, כלומר, מה העם רוצה, ולא אומרת לו מה נכון לעשות, אז אנחנו מדרדלים. וזה לא, אני מדבר על איש אחד, ראש ממשלה אחד, אתה רואה בעולם נטייה כזאת, שאתה יכול להגיע לשלטון, כשאתה מנסה לחפש מה רוצים לשמוע, ולא לומר מה נכון לעשות. אתה יודע, התחלת בהסכם השלום. לא מנחם בגין היה שואל את הציבור, האם לוותר על כל סיני, עד המילימטר האחרון, האם לפנות יישובים, האם לוותר על החלת ריבונות חד הדדית ביהודה ושומרון, כמו שהוא בזמנו אפשר היה לחשוב שהוא יעשה, אני מניח שאני אקבל תשובה שלילית זועקת, ודאי במפלגתו. הוא לא הלך לסקר, הוא אמר מה נכון לעשות, הוא עשה והוא הוביל את כולנו בדרך הזאת. זאת מנהיגות.
אכן, זה היה בזמנו מנחם בגין, היום כבר אין מנהיגים בשני הצדדים בסדרי גודל הללו, אצלנו אומרים ירידת הדורות.
אני, אתה יודע, אני לא מהפסימיסטים, אני חושב שזכיתי באמת לזכות מיוחדת לעבוד מקרוב מאוד עם האדם הזה שהכרתי באמת היטב, היה יחסי אמון נפלאים בינינו, באמת עבדתי והייתי בהנהגת ישראל הרבה שנים ואני מכיר את כל מי שהיה שם ויש אנשים מצוינים. מנחם בגין היה דמות היסטורית אחרת, העוצמה המוסרית, תחושת הצדק שלו, הנכונות להיאבק, יחד עם צניעות שאין דומה לה, אולי נגמור בסיפור אחד, מנחם בגין סיים את תפקידו ב-83 פרש. הייתה שאלה, לאן הוא ילך לגור? אין לו בית. הייתה לו דירה בדמי מפתח בתל אביב, שנמסרה חזרה לבעל הבית, שהוא נהיה ראש ממשלה. לאן הוא ילך? אז אני באבנותי הלכתי אז לחפש, נתנו דירה ברחוב ביפנוס בירושלים, ואם אני זוכר נכון, מנחם בגין שלם, נדמה לי $600 לחודש מהפנסיה שלו, כדי לגור. אתה מכיר עוד ראש ממשלה שנמצא במצב כזה אחרי עשרות שנות שירות?
לא, אני גם לא מכיר ראש ממשלה שנסע באוטובוס, אני לא מכיר...
אז אני, באמת, לכן אתה שואל, אני שואל את עצמי, איזה אנשים מזכירים אותו בגעגוע ואהבה, הוא היה באמת אדם יוצא דופן, גם במבט ההיסטוריה...
דן מרידור, לסיום שיחתנו, בוא נשמע ככה את השתי דקות הללו וניפרד כידידים.
כל 12 חברי הכנסת של הליכוד היו חותמים היום על כמות כזאת של מנדטים, וכשחוגגים 30 למהפך, אין טוב יותר מאשר להצטרף.
הנה, נשמע עכשיו את מנחם בגין.
אני מצפה במשך היום למברד ברכה משימון פרס.
הגיע מכתב ברכה משימון פרס.
מה, אנשים יודעים את זה. אז הפוליטיקה במיטבה הייתה בכנסת, ברטוריקה, בפולמוס של מנחם בגין.
כל נאום היה נאום.
היכולת שלו הייתה, כל נאום היה מחלכת מחשבת, כל מזנון היה מתרוקן, כל העיתונאים. הפוליטיקה הייתה לא בפייסבוק, ולא ברחובות עושה.
הדברים השתנו, בקיצור.
והבן היה, בן אבו היה איש מיוחד מינו, ולא אומר שאין לנו חובה ואחריות לנהוג נכון היום. אפשר לנהוג נכון. ואני חושב שזאת שאלה נפרדת שלא יכנס אליה ברגע זה.
טוב, נחתום את השיחה ברוח הימים ההם, ואני אחל לך שניפגש בשמיניות.
ניפגש בהצלחה. תודה רבה.
תודה רבה לך. דן מרידור, ערב טוב. עכשיו אנחנו עם סגן ראש העיר לשעבר של העיר באר שבע. עופר קרדי, ערב טוב.
ערב טוב, שלא תצא, סגן ראש העיר בעבר, בהווה ובעתיד.
מה, לא פותרת? זה לא נכון?
לא פותרתי, לא נכון. נלקחו אמנם סמכויותיי. נלקחו אמנם שכרי, אבל אנחנו עסוקים מאוד מאוד בבחירות להסתדרות ב-23 לחודש.
רגע.
להריץ את שלי ולהביא הצלחות לתנועה ולחזק את עולם התורה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
עברית אנחנו מבינים, נטלו את שכרך ואת סמכויותיך, ולא פיטרו אותך, זה דבר חדש, זה עוד לא שמענו.
אסביר לך. נטלו סמכויותי, וכיוון שנטלו הסמכויות, אין טעם לשלם שכר בלי לעבוד. אם אני לא מחזיק תיק, ואם אני לא ממונה, אז אני לא יכול לקבל שכר. ומשום כך, אני לא מקבל שכר. אבל אני עדיין סגן ראש עיר בתואר.
אוקיי.
סגן ראש עיר בתואר, ללא שכר.
טוב, בוא תנסה להסביר לנו למה, מה קרה?
אסביר. בשבוע, לפני שבועיים בדיוק, נתכנסה מועצת העיר, ישיבה מן המניין. אחד הנושאים שעלו מעבר לסדר היום זה סעיף תקציבי חדש ל-800 אלף שקל לטובת החגיגות לאליפות, אלופת המדינה, הפועל באר שבע. מי בעד, מי נגד, הצבענו פה אחד. אחרי כמה ימים הופיע בדף הפייסבוק של ראש העיר, או איך קוראים לו, הם יצאו החגיגות, החליטו שהם במוצאי שבת, בשעה 9:30. דיברנו והסברנו לראש העיר, הסברתי לראש העיר, מוטל רוביק, כך וכך, אומר לי אופר שאתה הולך להילולה במוצאי שבת, כמה זמן אתה הולך? מתי אתה? שעה, חצי שעה אחרי יציאת שבת? אני שעה וחצי אחרי יציאת שבת. אני לוקח בחשבון גם את האזרחים, אוהדי הפועל באר שבע, גם מתל אביב, שלוקח להם שעה נסיעה. כל העיר לובשת חג מיום חמישי בצהריים, יום שישי ב-12 בתהריים, העיר נסגרת, נסגרת, כל האזורי השמחה נסגרים, יישאר רק להתקין את מערכות ההגברה, שלכל הדעות זה לוקח חצי שעה, 40 דקות. הסברתי, אמר לי, קרה מה שקרה עם הרב, הוא התקשר ביום שישי, אומר לי, ליבי כבד עליי, מאוד מצער, אמא גדולה, נפלה, אני רציתי להשתתף בלוויה, ליבי, אם תמסור את תנחומי, אני אגיע במשך השבוע, אני במיטה עם 40 מעלות חום. אהבתי לרב ידועה וברורה, סדרי העבודה בינינו ברורים וידועים, מעולם לא אכזבתי אותו, לא אכזב אותי. מעשה שטן, מעשה שטן. יום חמישי, יום רביעי בערב, באמצע ועדת תכנון ובנייה, היועץ המשפטי יוצא החוץ, אומר לי, אם היה ככה חברים שלך עושים בעיות, אמרתי לו, מה בעיות? אומר לי, פנו לבית המשפט, פתרו לבית המשפט לדחות את זה. הסברתי לה, אמרתי לו, מה פתאום, אין דבר כזה, אין כלום. סיימתי את הוועדה וטסתי מיד לירושלים להזכרה. למחרת באחרי צהריים, אני שומע שהיה בגץ, והיה, 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 דחה את העתירה, החלטת
העירייה. תגיד, עופר, עופר, אני שומע אותך ככה, ולא מפריע לשיחה כדי להבין את כל הסיפור.
אתה לעולם לא מפריע.
ודבר אחד אני שואל את עצמי, אתה סגן ראש העיר, וכל הדברים ככה עברו מאחוריך? זה שמעת בדיעבד, זה לא ידעת, ההוא מאוחר מדי, זה קרה רק יום אחרת, מה היה פה?
אני חושב שהכי יפה והכי נכון, כמו שבאר שבע התנהלה עד היום על מי מנוחות, המשיכה והתנהלה. היו אנשים מאחור שניגשו לבג"ץ, ניגשו לבית המשפט.
בחסות רב העיר, בחסות אמר
הדיאטרה. הסברתי לרב, תקשיב, הסברתי לאמר הדיאטרה. אמר הדיאטרה, להערכתי, לטענתי, אין חילולי שבת בבאר שבע, כמו שלא היה, לא יהיה. יש התחייבות מוחלטת של ראש העיר. הסברתי את העניינים קדימה מכך. אני לא יודע, בשעות האלה של חוסר, קוראים לו, בכל אופן לא הייתה תקשורת עם הרב, כי הרב היה בשבעה, אז הוא היה מדבר רק כשהוא היה עולה למעלה לחדר, לא הייתה למטה קליטה, כשהוא היה לחדר היה מדבר, היה מתואם איתו ואיתי, חד משמעית שלו, שאני לא עותר, לא פונה. קרה מה שקרה, אני מאמין שזה יפתר, אבל בסופו של יום,
איך היחסים האישיים בינך לבין רוביק דנילביץ'?
אני רוצה להגיד לך, אני חייב להגיד לך, זה מאוד מרגש. הייתי אצלו ב-10 בבוקר, הוא קרא לי, הוא נותר ודיברנו והסברתי ואמרתי לו, תקשיב וזה, תשמע ותראה, וזה מרד האטרה, זה כוח התורה, מרד האטרה, זה מרה, זה לא פשוט, זה המלך של העיר, אנחנו חייבים לשמוע לו וזה... הוא לא אמר לי, אני נותן לך את הסמכות, הוא לא יכל להגיד לי את המילים. הוא אומר לי, קח את המכתב הזה, סגור אישי, אתה לא תסביר לי מה זה, אומר לי, לא, ממש נחנק בדמעות, חנוק, תשמע, הוא ידיד.
תן, אתם הרבה שנים, אני לכן
ככה... אנחנו מעבר, הוא לא אמר לי, אופר, אני משאר, הוא לא אמר, הלכתי ליועץ המשפטי, והבן אדם, אתה יודע, בעדינות, הוא אופר, תשמע, ותהיה, ו... בסדר, נו.
לפחות הדבר נעשה לכבודה של השבת.
בוודאי, לא, אני רוצה לומר לך בכנות, אבל באמת, חייב שישמעו אנשי כל חי. חייב המאזינים של רדיו כל חי, ברובם אנשים חרדים, יראי השם, רוביק מעולם לא אכזב את השבת. רוביק מעולם לא יחזב את הרב יהודה, הם עובדים.
אז מה קרה פעם?
היה פה מעשה שטן, אני אסביר לך, הרב היה בשבעה, אז חוסר התקשורת הזאת, הוא היה אצלו, הוא בא לנחם אותו, וישב שעה
שלמה. אתה חושב שהיה אפשר להגיע להסדרים, להבנות?
הגזמת, ברור. תקשיב, רוביק, קטנצ'יק מטר וחצי, ראש עיר שלנו, עם 14 מנדטים, לא שומעים, לא רואים, מצביעים בעיניים עצומות, לא מעניין אותם. גיבוי מלא, הבן אדם מוביל מהלכים ברמה, הייתה שנת שמיטה, אמרתי לו, רוביק, יש בעיה, אנחנו בונים אצטדיון, אנחנו נבנה את כל האצטדיון, אבל לדשא זה לזרוע? בשמיטה, אומר לי, עצור, אמר, תרדי, עזוב, תקרא לרב יהודה, מה שהוא יגיד, עזוב. שלח את האנשים של הרב יהודה עם אנשי המקצוע, מה שהם יגידו. 500 אלף שקל עיריית באר שבע הוציאה כדי לשים דשא על מצע מנותק לבקשתו של ראש העיר, של רב העיר. מעולם הרב, אתה יודע, ידידות ביניהם, הערכה הדדית ביניהם. אז אני חושב ש...
אוקיי, ככה הדברים נגמרו, ואנחנו נאחל בהצלחה בהמשך הדרך. אופיר קרדי, תודה רבה לך.
תבורך, תבורך, ערב טוב ומבורך.
להתראות, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות. טעם של אגס מתקתק ועלי מרווה מרעננים. טעם של מנגו עסיסי וקמומיל מרענן. חדש, פיוסטי הרבל, משקה תה קר בנתיקות מעודנת בשני טעמים נפלאים. מנגו קמומיל ואגס מרווה, בחשרות הרב לנדה שליטה. פיוסטי, יש טעם להתרענן. רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל. היום זה קורה. יום מחירות מיוחד לרגל שבועות רק ברשת נאמן. עד 70% הנחה על מאות פריטים. כנסו לסניפי נאמן ותהנו ממחירים מיוחדים. סיגנר, חוסכים לכם זמן וכסף. 20 דקות והמשקף מוכן. סיגנר, הרב שח 3 בני ברק מול איצקוביץ'. סיגנר, טוב לראות אותך.
רוחמי, ראית אולי את המפה הכמעט לבנה?
גם אצלך המפות כמעט לבנות. התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
חייבת לקחת ברזל? את לא חייבת לסבול מתופעות הלוואי. אל תתפשרי, הכירי את ברזל קומפורט של אלטמן. פטנט חדשני לספיגת ברזל ונוח לעיכול. מגיע בצורת אבקה טעימה כשרה למהדרין. אלטמן בריאות, לכל שלב בחיים.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
החלות הכי טובות, הדגים הכי משובחים, הבגדים הכי מהודרים, ופמותים, פמותים רק הצורפים, כי על פמותים לא מתפשרים. ועכשיו מבצע, קונים זוג פמותים ומקבלים שרבית הדלקה מתנה, הצורפים, כי על פמותים לא מתפשרים. המבצע כפוף לתקנון.
מלא לי בבקשה פול.
פול מה?
פול ווליום.
סונול מיוזיק ואתר קולות מציגים סונול להיט אחד, אוסף להיטים עכשווי רק ב-9.90. ייכנסו עד היום לאחד מחנויות סונול.
סונול בתחנות שומרות שבת המשתתפות במבצע ותתחילו לשיר דורי מי פה סונול עד גמר המלאי כפוף לתקנון
נולדתי באורוגוואי, לזן אצילי ומשובח של אנגוס. נשמתי אוויר הרים צלול, לאסתי דשא ירוק וטרי.
נתח מגיש לכם נתחי בשר איכותיים מאורוגוואי. מעגלים רכים של זני בקר מובחרים, המבטיחים איכות וטעם בכל ארוחה. בהשגחת בדץ מהדרין של הרב רובין. מהיום קונים רק נתח.
תנו לנתח לדבר.
אני רוצה להשקיע בנדלן, אבל אין לי מספיק כסף. אני בכלל לא יודע איך משקיעים נכון ומשיגים תשואה אמיתית. איפה ועם מי אני יכול להרגיש בטוח? התחושה מוכרת לכם? כאן אבי עידן, ואני מזמין אתכם לפנות אלינו ולהשקיע עם ביטחון. 03-730-92-22 תחלת נדלן, משקיעים בנדלן, בטוח. 03-730-92-22
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו באלדן, קונים רכב ומקבלים שקט נפשי במתנה. כן, שקט נפשי במתנה בכל רכבי אלדן. הכירו את שיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. רכב לאחר בדיקה מקיפה עם אחריות מורחבת. ואם לא מתאים, מחזירים. פלא ש-90% מלקוחות אלדן ממליצים אלדן? אלדן, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה.
המוזיקה זורמת לך באצבעות? המנגן בקרוב, תתחיל לנגן המנגן עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן
עכשיו לסטטיסטיקות, נתונים ומספרים על העיר ירושלים לקראת 50 שנה לאיחודה לפחות על פי אחד הנתונים, ההתחרדות בירושלים ממשיכה. רק 21% מהיהודים המתגוררים בירושלים מצהירים על עצמם שהם חילונים. אבל כותרת אחרת היום כותבת כי ירושלים חרדית יותר, מסוכנת יותר ועם הגירה שלילית, לא פחות. כל אלו על פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואנחנו עם סגן ראש עיריית ירושלים עופר ברקוביץ', שלום ערב טוב לך.
ערב טוב אבי, מה שלומך?
מצוין, ברוך השם, אתה מרגיש הנתונים הללו בשטח המתיים? אתה מרגיש שאתה מייצג 20% מהעיר?
לא, ממש לא. בוא נתחיל רגע שאני חושב שהכותרת שאתה מדבר עליה לא קשורה ממש למספרים. אחד, בנוגע למאזן ההגירה, הוא פחות או יותר יציב משנת 92, אותו מאזן הגירה של סדר גודל של 18,000 עוזבים ו-12 או 11,000 נכנסים. אני חושב שבשנים האחרונות הוא נובע ברובו ממשבר גדול בתחום הדיור, שמשפיע גם על הציבור החרדי, גם על הציבור החילוני. הרבה מהמאגרים עוזבים דווקא למטרופולין של ירושלים, ולא עוזבים את העיר הראשית ירושלים למחוזות אחרים, וזה נובע ממשבר דיור. העיר מצטה חלק גדול מהקרקעות, יש עיכובים בבנייה גם מסיבות בינלאומיות. אני יכול להגיד ש גם במקומות שבהם ממשלת ישראל יכולה לדחוף קדימה, אני מנסה לקדם את כפל הארנונה על דירות רפאים, ואנחנו מאתרים חלק גדול מהדירות האלה, אבל לא מספיק, אנחנו מבקשים מהממשלה את נתוני חברת החשמל, כדי לזהות עוד דירות כאלו, ולצערי מאוד, השר דרי כרגע לא מקדם את הנושא הזה, ובהצעה אחרת, שאנחנו בה רוצים להכיל ארנונה על נכסים נטושים, כי יש 450 אלף מטר של בניינים נטושים ברחבי העיר, שבעצם פטורים מארנונה על פי חוק ישן, כשאנחנו מבקשים להכיל עליהם ארנונה, החוק הזה תקוע פחות או יותר 5-6 שנים מאז ועדת רכטנברג, בוועדת הכספים, שעומד בראשה חבר הכנסת גפני, ושוב לא ברור למה הממשלה במקומות שבהם היא יכולה וצריכה לעזור לנו להקטין את משבר הדיור ולמנוע את ההגירה הזאת, לא עושה את הדבר המתבקש מבחינתה.
לא הרסתי לך את התוכנית אופר, אה?
לא הרסת לי את התוכנית.
אתה באת עם תשובות שקשורות לארנונה ולחוקי
אני רוצה לומר
שקשורים לדיור. כשאני שואל אותך על זה,
ההגירה השלילית קשורה בצורות רבות למשבר הדיור. עכשיו נתייחס לחלק השני של מה ששאלת, וזה לנושא ההתחרדות או המגמות בעיר. אני דווקא מרגיש שירושלים הופכת להיות אטרקטיבית לכלל המגזרים. באותה כתבה שאתה מדבר עליה עם הכותרת הזאת, מדובר רק על שינוי של 0.5% בשש שנים האחרונות באחוז החרדים בעיר, ובעוד 0.5% באחוז הדתיים, וברור גם שיש ריבוי טבעי גבוה. אני חושב שדווקא מה שזה אומר, זה אומר שירושלים הופכת להיות אטרקטיבית לכלל המגזרים, וזה בעיניי מה שנכון, וזה מה שצריכה להיות ירושלים, שצריכה לאחד את כל שבטי ישראל, את כל הקבוצות ואת כל האוכלוסיות, ואני לא מרגיש, בטח שאני לא מייצג רק את האוכלוסייה החילונית, אלא גם יש פה אוכלוסייה מסורתית גדולה,
לא ברור, אוכלוסייה בסדר,
דתית לאומית,
כן, נתוני הלמ"ס, נתוני הלמ"ס מדברים.
היחסים, כ-35% חרדים ו-65% חילונים מסורתיים ותינויים, זה פחות או יותר מה שיש פה ב-7-8 שנים האחרונות.
בוא נציין ונגדיר שנתוני הלמ"ס, כשהם קובעים 21% מהיהודים חילונים, זה רק על אנשים שהצירו על עצמם שהם חילונים. יש כמובן רבים שהצירו שהם מסורתיים, ורבים נכון. שהצירו שהם דתיים לאומיים, השאלה איך סופרים את זה. אבל
לא, זה בדיוק ככה, 35% מגדירים את עצמם חרדים, ועוד 65% על הרצף של חילונים, מסורתיים, דתיים לאומיים, וזה
כלומר שאם אתה מצרף, אם אתה מצרף דתיים לאומיים ומסורתיים שומרי שבת ל-35% החרדים, יש רוב של שומרי מצוות בירושלים.
אני לא יודע אם את המסורתיים אתה יכול לכלול בזה, אבל בהחלט יש רוב...
אמרתי מסורתיים שומרי שבת, זה מסורתיים שלא נוסעים בשבת.
יכול להיות שאתה צודק.
כן. אז האמירה הזו היא בעצם אמירה משמעותית, כי אם רוב התושבים בירושלים שומרי שבת נקרא לזה, וואו,
רוב התושבים היהודים.
היהודים, כן. השבת היא משהו מושג יהודי, כן?
נכון, נכון.
זאת אמירה מאוד מעניינת על ירושלים, וזה באמת שינוי.
אבל זה לא חדש, אבי. זה כבר כמה שנים ככה, כן?
כן, אבל זה הולך, אבל זה הולך ונהיה גדול יותר, חזק יותר. תראה כמה עשי אחרי
שסוגיית
השבת.
בשש שנים האחרונות יש גידול של 0.5% באוכלוסייה החרדית לעומת האוכלוסיות האחרות, ועוד 0.5% של האוכלוסייה הדתית. אלה המספרים באותה כתבה שאתה מצטט ממנה את הכותרת.
עכשיו, אתה יודע, אני שואל לפעמים את עצמי, מה הסוד, אם בכלל יש כזה, שניתן להשתמש בו כדי למצוא את הדו-קיום בירושלים, את היחסי שכנות בין חרדים לחילונים. אז לפני שאני אשאל אותך מה אתה חושב, אני רק רוצה לקחת אותך באמת למקום הזה של הדיור שדיברת קודם, כי אתה אומר שזה הגורם להגירה. אתה יודע, בסוף...
זה גורם מרכזי.
בסוף, מי שמוכן לשלם הרבה כסף על דירות, אלו החרדים. ואולי החילונים שמוכרים להם את הדירות, וכך נוצרת ההגירה, זה לא שחילוני קם בבוקר ואומר לעצמו, לא טוב לי יותר בירושלים, אני עובר לתל אביב, אלא זה בגלל שחרדי נוקש על דלתו ואומר לו, אני מוכן להציע לך 3 מיליון שקלים על הדירה, והוא מעולם לא יקבל את זה ממישהו אחר, לכן אתה רואה שכונות מתחרדות. אז אולי בעצם הבעיה של מוכרי הדירות הללו, ולא של אף אחד אחר?
קודם כל, אני חושב שאתה צודק באיזשהו מקום, זאת אומרת, זה שוק פרטי וזה פתוח וכל אחד יכול להחליט אם הוא קונה או מוכר. אנחנו, התפקיד שלנו בעיריית ירושלים זה לאפשר לכולם פה לחיות בעיר ולהרגיש בנוח. לחרדים, לחילוניים, לדתיים, זה התפקיד בעיניי של הרשות ושל המתכנן העירוני.
כן, זה נכון, אבל הוויכוחים הם לא מה קורה בגאולה או ברחוב מאה שערים ולא מה קורה בבית הכרם. הוויכוחים והחיכוחים הם מה קורה בקריית יובל. בשכונות המעורבות, מקומות שבהם 50 שנה נהגו כך, פתאום השכונה משנה גוון, ויש דרישה לשנות את מה שהיה עד עכשיו. ובזה אולי לא אשמים החרדים או ההתחרדות בשכונה, שפתאום מנסה לשנות את זה בראשית, אלא אותם חילונים שמכרו להם את הדירות.
החרדים בוודאי לא אשמים, ואין פה בכלל אשמה.
לא אשמה.
המושג הזה הוא מבחינתי לא רלוונטי.
לא רלוונטי, אנחנו לא בבית משפט.
אני רוצה לומר שאתה צודק, אבי, אני רוצה לומר שאתה צודק. מי שמוכר ומי שקונה זה שוק חופשי והכל בסדר.
כלומר, אתה קורא, אם היה בכוחך או ביכולתך, אני לא יודע אפילו אם זה חוקי, אבל תיאורטית, לו אתה עופר ברקוביץ, סגן ראש עיר בירושלים, שמייצג את האוכלוסייה החילונית וחלקה המסורתית, הייתי אומר, אתה יכול לקרוא למשל לתושבים ירושלמים חילונים, חבר'ה, אל תמכרו דירות לחרדים, כך נעצור את ההתחרדות?
לא, אני לא ראיתי רוצה...
שוב, אני לא יודע אם זה בית חוקי,
אני לא מרגיש שזה נכון ערכית. אני כן חושב, בראיית על, שזאת בירת ישראל, וזאת עיר מדהימה, וזאת עיר שהגיוון שלה, והעובדה שחיים פה ביחד אנשים מסוגים שונים, זה הכוח שלה, ומה שהופך אותה להיות עיר של השראה, ועיר שיש בה למידה הדדית והשפעה הדדית.
והאם...
ואני חושב שלפעמים ברמת השכונות, הצרכים הם מאוד מאוד שונים. אתה יודע, אמרתי לך כבר בעבר, אני חי בנחלאות, יש לי שכנים חרדים מימיני ומשמאלי, אבל יש עוגנים של איכות חיים, בתי קפה, מוסדות תרבות, מסביב לבית שלי, שלא משנים את אופי החיים שאני חפץ בו.
אבל האם חלק מהדגלים,
אופן... וגם לאותם שכנים חרדים יש את אותם עוגנים. בשכונות...
אנחנו בורחים מהנקודה.
בשכונות, אני מגיע לנקודות, בשכונות המרוחקות, הפריפריאליות, זה יותר קשה, כי המשאבים הם יותר קטנים, והעוגנים הם פחות גדולים. ולכן אני חושב שלדוגמה, אחת הסיבות שהגענו למצב של חיכוכים, זה לפעמים לא בונים שכונות באוריינטציה. לדוגמה, היום יש רעיון שמתקדם של הקמת שכונה חרדית חדשה, שאני תומך בו. שאני חושב שהוא יעזור להקטין חיכוכים. אנחנו רוצים לראות את כל המגזרים מתפתחים בעיר.
הבעיה היא לא בשכונה חדשה שבונים אותה עכשיו ומתכננים איך היא תיראה ואיך היא תהיה. אנחנו מדברים על שכונות ותיקות, ישנות, שמשנות את פניהם, ושם בעצם נוצרים החיכוכים, כי היו כאן מוסכמות בשכונה הזו, ופתאום המוסכמות משתנות, וזה מפריע לאחד מן הצדדים. זה יוצר את החיכוך הזה. אבל השאלה היא, עופר, האם חלק מהסמלים, אמרת, ירושלים היא הבירה, היא עיר תרבותית וכולי, האם חלק מהסמלים זה גם עיר מסורתית?
בהחלט, עיר של קודש, בהחלט.
כלומר, גם אתה מבין שבסוף העיר הזאת צריכה לשמור על אופי קדוש כזה או אחר.
אני חושב שהעיר הזאת יש לה את אותו אופי קדוש, אופי יהודי ייחודי. אני חושב שאני אוהב את השבת כפי שהיא בירושלים, והיא רגועה יותר ושלווה יותר. אני עדיין חושב שצריך לאפשר לכל אחד מהמגזרים לחיות פה על פי תפיסת עולמו, ובטח שלא לכפות על תושב אחד תפיסה לא, של
לא,
תושב
לא, לא
אחר.
לא מדבר עכשיו על כפייה על תושבים, ולא מדבר להפריע אחד לשני. אני מדבר על אופי של עיר, הדברים הגדולים שהם סמלים של עיר, אורח החיים הכללי בעיר, הפרסיה ציבורית בעיר, תחבורה ציבורית למשל, אלו דוגמאות שהם פרסיה, שהם אופי של עיר, שאנשים יודעים, ירושלים, זאת עיר קדושה, זאת עיר מסורתית, שם לא תראה תחבורה ציבורית בשבת, לדוגמה.
אם אתה הופך את הסמל הזה, ואתה אומר שבגללו חילונים אין להם מקום פה, אז אני לא איתך. אם אתה אומר, בגלל שהעיר הזאת יש בה אוכלוסייה דתית גדולה וסמלים וקדושה, ואתה אומר, יש מקומות שבהם צריכים להיות הרבה יותר רגישים, ואזורים, ואתרי דת, וצריך להתייחס אליהם, בהחלט כן. אני חושב שהשאלה היא, איך אתה מנתח את האמירה הזאת?
אני מנתח את האמירה הזו, שאם אני בא להתגורר בקיבוץ השומר הצעיר, אני יודע מראש לאן באתי, מה אוכלים בחדר האוכל, ואיך אורח החיים במקום. ואם אני אעבור למושב חרדי בגולן, אני יודע לאן באתי, ולאן אורח החיים במקום. ואני שואל, האם חילוני שגר בירושלים, ויש לו את הצרכים המינימליים הבסיסיים שכאזרח הוא צריך בעיר הזו, יודע שהוא בא לעיר שהיא עיר קדושה, דתית, יש בה אופי הרבה יותר דתי נניח מתל אביב או הרצליה, וזה חלק מהמחיר לגור בירושלים.
אני חושב שכל התושבים החילוניים משלמים איזשהו מחיר מבחינתם כשהם גרים בירושלים, ונהנים מהרבה מאוד דברים בגלל מה שירושלים ובגלל מי שנמצא פה.
מעניין.
אני מרגיש לפעמים שבדברים שאתה אומר, אתה מנסה להגיד שאולי לא, זה לא מתאים לכולם. לא, זה אני לא חושב. אני חושב שהתפקיד שלנו זה לאפשר לכולם ברגישות, עם מתן מענה לצרכים של כל אוכלוסייה ואוכלוסייה, אבל אני בהחלט רואה צורך להבטיח
את האפשרות. אתה לא חושב שאדם באופן פרטי צריך לעשות את השיקול הזה? אדם שרוצה חיים פלורליסטים לחלוטין, שהכל פתוח, 24-7.
אני לא חושב שזה חיים פלורליסטים לחלוטין.
שהוא לא צריך לחשוב, לא לגור בירושלים, אלא לגור במקום אחר.
פלורליסטי, אבי, זה אומר שיש פה כל מיני אנשים עם כל מיני צרכים, וחלקם רוצים אורח חיים דתי, וחלקם רוצים סביבה מסוימת, וחלקם רוצים סביבה אחרת. זה פלורליזם. לא שהכל פתוח, וירושלים לא תהיה תל אביב, ובתל אביב, אתה יודע, יש מאות עסקים פתוחים, ובירושלים, או יש מרכזים בארץ, כל מיני צומת בילו, מרכזים פתוחים. אתה חושב שהחילונים בירושלים רוצים מסחר בשבת? אני חושב שהתשובה היא לא. אתה חושב שהחילונים בירושלים מנוכרים לדעת?
אבל אם יבוא אדם אזרח פרטי,
אני חושב שהתשובה היא לא.
אבל אם יבוא אדם בודד ויגיד, כן, אני כן רוצה, מה תענה לו? מצביע לך על המפלגה שלך.
אני אענה לו שבירושלים, מה שאני חושב, התפיסה שאני אוכב בה, היא סביב אמנת גביזון מדן, שמדברת בעיקר על תרבות ועינוג, עונג שבת לחרדים, עונג שבת לדתיים, עונג שבת לחילונים, כל אחד על פי תפיסת עולמו. זה מה שאני חושב. ובנושא מסחר ובנושא מסחר רבתי, אנחנו מתנגדים לזה. אני חושב שזה לא נכון, גם משיקולים של צביון יהודי, וגם משיקולים סוציאליים, ואני חושב שאין לזה, אין לזה מקום. אגב, לא רק בירושלים, גם באופן כללי במדינת ישראל.
טוב. עופר ברקוביץ', קודם כל יפה לך הטרמינולוגיה של ראש עיר כזה, עם כל מיני זה, אבל זה לא הבחירות הללו, לא? זה עוד, עוד סיבוב.
אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו נשקול את הדברים בכובד הראש. התחלנו דרך רצינית וארוכה לפני 9 שנים, אני חושב שאנחנו משיגים הישגים, אני חושב שהעיר מתפתחת.
אבל לפחות על פי הנתוני על מה שאיתם פתחנו.
אני חושב שכלל האוכלוסיות היום בירושלים מרגישות יותר טוב מבעבר. כן. אני חושב שברור שמבחינות של כלכלה ותעסוקה וחינוך ותרבות.
דבר אחד אנחנו לומדים מהנתונים של הלשכה המרכזית, ועל זה אפשר להתווכח, שראש עיר שרוצה להיבחר בירושלים, לא משנה מאיזה מגזר הוא, חייב שיהיה לו בסל המצביעים איזשהו מגזר מתוך המגזר החרדי, כי בלי זה אין רוב.
א', אם כולם הולכים להצביע, אני חושב שאתה טועה בניתוח, אבל מכיוון שאנחנו מכירים...
כולם ילכו להצביע, אז אנחנו כבר נהיה עיראק. בואו, אנחנו לא שם.
בגלל שאנחנו מכירים את המציאות הפוליטית, התשובה היא, אני חושב שאתה במידה רבה צודק, ואני בהחלט רואה את עצמי מייצר שותפויות גם עם המגזר החרדי, עם חלקים גדולים בו. כבר היום אני חושב שהשותפות עם הרב פינדרוס בנושא ניקיון, ועם אליעזר אוכברגר בנושאים אחרים, ועם אפשטיין בנושאים אחרים, מתקדמת, ואני חושב שיש פה צורך במנהיגות אמיצה שיודעת לחבר ולא לפלג, ואני, זה מה שאני אנסה לעשות.
עופר ברקוביץ', סגן ראש עיריית ירושלים, תנועת התעוררות, תודה רבה לך.
תודה רבה לך אבי, ושיהיה לנו יום ירושלים שמח. ושהפקקים לא יעצבנו ככה את הירושלמי בשבוע הקרוב יותר מדי.
זה הולך להיות שבוע, אבל התמודד חלק מהמחירים אמרנו.
זה נכון.
ערב טוב, תודה.
ערב טוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
ההופעה הבאה עם השף קונדיטור מירי זורגר יוצאת לדרך ומחפשת אותך לתחרות אפייה ראשונה מסוגה. אז אם את יודעת לאפות ברמה גבוהה, אוהבת ללמוד ולנסות מתכונים חדשים, מקומך איתנו. השאירי את פרטייך במייל יעל, strudel93fm.co.il. גם לאפות, גם להנות וגם לזכות בפרסים בהופעה הבאה.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793. בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
יש אנשים שחולמים על ים המלח כנופש חווייתי ומרגוע לנפש. ויש לא מעט אנשים שעבורם ים המלח הוא קץ לאיסורים. בשורה לחולי פסוריאזיס. אגודת שמש ומגן לחולי פסוריאזיס מזמינה אתכם לנופש בריאות. 10 לילות במלון רויאל עם כל הפינוקים בחשרות מעודרת. ועכשיו בהחזר של קופות החולים לזכאים. כף ב' בתמוז עד ב' באב. חייגו עוד היום. כוכבית 2673. מספר המקומות מוגבל. כוכבית 2673.
גם אתם מחכים לנחת מהילדים? גם אתם מרגישים שהבריאות זה לא דבר מובן מאליו? גם אתם מתקשים לסיים את החודש? כל אדם רוצה לקבל את מה שחסר לו. למי לא חסר? כבר יותר מ-70 שנה, הצדיק הקדוש רבי שלמה מזוויל, זכותו תגן עלינו, מבקש ומתחנן שיפתחו שערי שמיים עבורנו. הוא מבקש לעזור לנו. איך אפשר לסרב? יום שני, כ"ו באייר, יום הילולת הצדיק. זה היום בו בעזרת השם ייפתחו שערי שמיים עבורכם. מחייגים בשביל הדברים הגדולים והקטנים. 1-800-35-35-60. בשורות טובות וישועות בקרוב.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
5, 4, 3, 2, 1.
הורים, התקופה שתוכלו לבחור תוכנית חיסכון לילדיכם מסתיימת ב-1 ביוני. אם לא תמהרו לבחור עד 1 ביוני, המדינה תבחר באופן אקראי למען ילדיכם תוכנית בקופת גמל או בבנק. לבחירת התוכנית ייכנסו לאתר חיסכון לכל ילד בכתובת hly.gov.il או חייגו למרכז המידע כוכבית 2637. מוגש מטעם הביטוח הלאומי.
יש דלתות פנים ויש דלתות פנדור. סקר מכון סמית קבע 81% מהישראלים רוצים דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
דבי וולף.
איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
אוטוטו וזה נגמר! ימים אחרונים למחירה הסינית הגדולה של איחוד הצלה! מהרו להשתתף עד יום חמישי בשעה 12 בלילה ותזכו להגשים חלום ולהציל חיים! חייגו עכשיו כוכבית 5935! כוכבית 5935!
חדש ובלעדי באדרן, מכשיר שמור לווייז בלבד מבית סמסונג, רק ב-390 שקלים בלבד. שמעת נכון, רק 390 שקלים בלבד. באישור בית דין צדק בני ברק, פשוט עובד. אדרן, כוכבית 3230. שימו ווייז, סעו לשלום והתקבלו תפילותיכם לרצון. כוכבית 3230.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום לך קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
קודם כל נפתח בזה שאתה הבוקר מסייר בגדוד גזרת בנימין. מה קרה הבוקר שלא קרה השתקד?
א', אני מסייר גם להשתקד, אבל תשמע, העובדה שכל הזמן ישנה שם פעילויות, ואתה רואה, שומע רק הבוקר הזה, שאזרחים ישראלים נוסעים בציר 60, שלבים מורגים, לפתע נתקלים במחסום של ופורים של עשרות מחבלים, מיידים עליהם אבנים, הם מרגישים סכנת חיים, יוצאים מן הרכב, אפילו יורים באוויר ויורים בסופו של דבר גם לעבר אחד המחבלים. זה חלק מהפעילות כל הזמן. אז אתה נושא בשטח עכשיו, אתה רוצה להבין למה זה הכל שקט ושלב, ואז אתה פוגש שם את כל אנשי הצבא וכל המרחב הזה, כל חטיבת כפיר שם, ואת הגדוד 97, ואתה רואה את המיומנות שלהם, ושאתה עומד מול הכפר, הגעתי שם לאחד המקומות שאתה בטח מכיר אותו כל הזמן, שמדווחים עליו כל הזמן, בירזט. אתה עומד מול בירזט, ואני רואה שם את הפילבוק של הצבא, ואני שואל את האנשים שם בשטח, מה ולמה עושה כאן הפילבוק? זאת אומרת, תראה עוד דקה. ובלי שום תזמון, בלי שום מחלה מרוז, זה לא הצגה. פתאום נערים, או אולי קצת יותר מכך, מתחילים רעולי פנים, מתחילים לידות אבנים, עם ארוגת קודש שלהם, ואתה מנסה להבין מה קורה, ולמה זה. ואז מסבירים לך אנשים בשטח שם, אותם קטינים בשטח שאני מתלווה עליהם, שהם למעשה רוצים לשבש או להפר שם את כל הסדר, כדי להראות שבסופו של דבר צה"ל לסגור את הציר, ואז יהיו עימותים בתוך הקהילה הפלסטינאית, והעיר שהולכת ונבנית שם לא תוכל להתאכלס ולא יוכלו לבוא לבקר ולקנות בקניון, קיצור מרקם חיים שלם. אז אתה מבין שהחייל הבודד הזה בקצה שם, אותו לוחם, מיומן כל כך שמכיר כל בית וכל כפר. אתן לך עוד דוגמה אחת אם יש לך זמן. משבוע יידוי אבנים על הציר, ציר 60 ליד כפר סנג'יל. לכאורה היה צריך להסתיים בכך שהנזקים יהיו ויגישו תלונה למשטרת ישראל והאזרח הישראלי ינזק, אבל לא כך. בהסתבר של הגדוד הזה הוכנס בחודש האחרון הרחפן שבאותו רגע הועלה לאוויר, והוא עוקב אחרי אותו מחבל עד לבית שלו, עד לדלת שלו. המחבל הזה נכנס, שוטף ידיים, אומר לי, אמא שלו, שלום, בוא תני לי ארוחת ערב. אבל בשתיים בלילה, פורצים עליו כוחות צהל עם השבת, ועוצרים אותו, וזה סגירת מעגל. אז זה השתנה. ואתה רואה שאת הפעילות הכל כך מבורכת, כל כך חשובה שלהם. נוסיף עוד דבר אחד, שהבוקר הזה גם מותר לפרסום שהשבק עוצר חוליית מחבלים שהניחה מטענים על ציר אלון מורה, איתמר, אותו ציר שלפני שנה וחצי נרצחו בו נעמה ואיתן מהנקין, זכרון לברכה, השם יקום דמם, וחוליית מחבלים מנסה ומתמינה מטענים שם על הציר, ברוך השם, חסדי שמיים, זה נגמר בלי נזק ונפגעים, אבל את הפעילות נעשית כל הזמן.
פרשננו לעניין צבא ביטחון קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה אבי.
ערב טוב, תודה רבה. צבי טסלר כתבנו הנה כלכלה. שלום צבי.
שלום ערב טוב אבי.
אחרי שאנחנו אתמול משוחחים כאן עם מנכ"ל משרד האוצר שי בוות, והוא מדבר איתנו על עלייה במחירת דירות, הוא אמר 2400 דירות יצאו לשוק רק בשלושת החודשים האחרונים בעקבות מס על דירה שלישית, הנתונים היום מפרסמים כך שצניחה במחירת דירות חדשות ב-2016, המשקיעים נוטשים, וכנראה שכל השוק עובר לדירות יד שנייה או מה?
קודם כל, באמת הצד הכי משמעותי שקורה פה זה שהמשקיעים בורחים מהשוק. תוך עניין, בחודש פברואר, זה החודש האחרון שנמדד והנתונים שלו מתפרסמים היום, שיעור המשקיעים מכלל כל רוכשי הדירה זה 15% בלבד, בתקופות השיאים הגיעו כמעט ל-50%, וזה מדובר על שפל שפעם אחרונה היה אותו בתקופת ההמתנה של מעם אפס. בהחלט השוק הוא לא נמצא בהמתנה, בעיקר משקיעים שמחכים, אגב גם זוגות צעירים שבאלפיהם ובעשרות אלפיהם מתמודדים בהגרלות של מחיר למשתכן, גם חלקם מעדיפים לחכות על הגדר, כי צריך להדגיש זוג שיש לו כבר דירה, או אפילו שהוא קנה בקבוצת רכישה והדירה תהיה מוכנה רק בעוד כמה שנים, כבר באותו רגע הוא לא יכול להשתתף ולזכות בדירה במחיר למשתכן, ולכן גם מהמחיר למשתכן וגם מהדירה שלישית, כל זה משאיר בעצם הרבה אנשים מחוץ לשוק. מה תהיה ההשפעה של זה? זה יכול להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שיש ירידה בייצוא, זאת אומרת יותר, פחות ופחות קבלנים ייכנסו לשוק ויבנו עוד דירות, ואז האפקט הוא עלול להיות חמור, וגם עלייה במחירי הדירות אם לא יהיה מספיק דירות. האפשרות השנייה שתקרה זה ירידת מחירים, ולזה מקווים שר האוצר. הם מאוד מקווים שבימים הקרובים בג"ץ לא יודע שהוא מבטל את חוק מס דירה שלישית, ובינתיים רק אתמול שר האוצר, ראש הממשלה, עורכים בלוד באירוע מאוד חגיגי, מכריזים על 14,000 דירות שיבנו בתוך עשור, אז בהחלט מזרימים הרבה מאוד מכרזים לשוק. אגב, הנתונים האלה שאנחנו רואים אותם פה, אנחנו מקבלים אותם גם מקבלנים, זאת אומרת, זה לא מפתיע, ואתה רואה יותר ויותר חברות קבלניות ויזמיות שנכנסות לכיוון מחיר למשתכן, צעד שבהתחלה הם אמרו, מה פתאום, אנחנו לא נשתלב, המחירים הללו לא כדאיים, זה רווחים מפתיעים, אבל בסופו של דבר הם רואים שאין ברירה, או שהם יצאו מהמשחק, או שהם ישתתפו במחיר למשתכן, ולכן אתה רואה יותר ויותר מכרזים שבהם מתמודדות גם חברות גדולות, ואנחנו נצטרך להמתין ולראות האם משרד האוצר באמת יצליח לתת גז ולתת עוד ועוד ועוד דירות של מחיר למשתכן, ורק השבוע הבטחנו שהיזמים, משפרי הדיור, יוכלו כבר בקרוב להיכנס גם ולהירשם למחירות של מחיר למשתכן, אם באמת יצליחו להכניס הרבה מאוד דירות, וככה לענות על הביקושים, אז בהחלט ייתכן שנראה ירידות מחירים, או לפחות עצירה של עליית מחירי הדירות, אבל כמובן, הצעד הכי דרמטי שמשפיע וכולם מסתכלים, זה לעבר בית משפט העליון, לראות האם יבוטל...
כיצד הוא יקבל את העתירה נגד מס דירה שלישית, והליך החקיקה של המס הזה. בהחלט, צבי טסלר, כתבנו לכלכלה, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי מנדי אור, תודה לכם, מאזינים שהייתם איתנו גם הערב הזה. אנחנו עם ירצה השם שוב מחר ונשתמע כרגיל כאן בשבע בערב. ערב טוב לכם ולהתראות.
עניין משפחתי, עולם של רגש, על מודעות עצמית, אינטליגנציה רגשית, איכות חיים ומה שביניהם. אתם מוזמנים להצטרף. עניין משפחתי, עולם של רגש, בכל יום חמישי ב-10 בבוקר, עם הרב שרגא שלחטר ויואב דיליון, כאן בכל חי.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
אל תגלו, אבל בעיר מנצ'סטר באנגליה ניתן לרכוש דירה להשכרה במחיר שפוי ולהשיג תשואה אמיתית, ובעיקר להרגיש ביטחון. כאן אבי עידן, ואני מזמין אתכם לפנות אלינו ולשמוע עוד פרטים על השקעה נמוכה עם אפשרות לתשואה גבוהה או קבועה. 03-730-9222. תחלת נדלן, משקיעים בנדלן, בטוח. 03-730-9222.
יום שני, כ"ו באייר, יום הילולת הצדיק. זה היום בו בעזרת השם ייפתחו שערי שמיים עבורכם. 1-800-35-35-60. בשורות טובות וישועות בקרוב. 1-800-35-35-60.
נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 8510, או חפשו נועם אחד בגוגל.
חייבת לקחת ברזל? את לא חייבת לסבול מתופעות הלוואי. אל תתפשרי, הכירי את ברזל קומפורט של אלטמן. פטנט חדשני לספיגת ברזל ונוח לעיכול. מגיע בצורת אבקה טעימה כשרה למהדרין. אלטמן בריאות, לכל שלב בחיים.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים היום קו פתוח. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244. 03-652-5244.
כאן הרב שרגא שלחטר. מתוך ניסיון של שנים כמנהל המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי והכשרת מטפלים, אני מזמין אתכם למעגל. סדנה עוצמתית בת 10 מפגשים שבה ניצא למסע שישפיע ללא היכר על איכות חייכם, על שלום הבית ועל הקשר עם ילדיכם. הסדנאות יתקיימו לגברים או לנשים בירושלים, בית שמש, אלעד וגבעת שמואל. לפרטים והרשמה 052-713-5633. מספר מקומות מוגבל 052-713-5633.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד,
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
חדש ובלעדי באדרן, מכשיר שמור לווייז בלבד מבית סמסונג, רק ב-390 שקלים בלבד, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, אדרן, כוכבית 3230.
היי אתה, המוזיקה זורמת לך באצבעות?
המנגן,
בקרוב תתחיל לנגן.
המנגן.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 9.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע לשר התיירות יריב לוין לקבל את תיק התקשורת במקומו של צחי הנגבי, המשמש כעת באופן זמני כשר התקשורת. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מציין כי בעוד 4 ימים צפוי לפוג מועד כהונתו הזמנית של הנגבי בתפקיד, ונתניהו מחויב כעת למנות מישהו במינוי קבוע. כתבנו מציין כי לוין ישמש כשר התקשורת על פי ההצעה בנוסף לתפקידו כשר התיירות. שר הביטחון לשעבר משה בוגי אלון אומר הערב כי התנגד בעבר לרכישת הצוללות מגרמניה.